הפסוקים בסוף התורה, שזה הפרשיות האלו שאנחנו נמצאים בהם היום, חוזר הרבה מאוד העניין של ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. הפסוק שסוגר את פרשת ניצבים אומר, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, את החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. הרבה מאוד פסוקים נותנים לנו הרגשה של מה שנקרא סיכום, סוף. אמרנו לכם כבר את הכל, הסברנו את הכל, אמרנו מה השכר ומהו העונש, אתם כבר יודעים הכל. מה נשאר? אני לוקח את זה, שם את זה לפניכם, נתתי לפניך היום את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. יש בחירה חופשית, וכל אדם ואדם יכול לבחור. על הפסוק הזה, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך? אומר רש"י, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הסתכלו בשמיים שבראתי לשמש אתכם, שמה שינו את מידתם? תסתכלו על השמיים, קמתם איזשהו בוקר אחד ומצאתם את השמיים יותר קטנים? שמה לא עלה גלגל חמה מן המזרח ואיר לכל העולם, כעניין שנאמר וזרח השמש ובא השמש? מה? קרה בוקר אחד שהתעוררתם והשמש לא הייתה במזרח מאירה? הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם, שמה שינתה מידתה? קמתם איזה בוקר אחד וגיליתם שהעולם קטן יותר? שמה זרעתם אותה ולא צמחה? מה, הלכתם לזרוע את האדמה וזה לא הוציא כלום? או שמה זרעתם חיטים והעלתה שעורים? קרה דבר כזה? במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא נותן מוסר לעם ישראל, והוא אומר להם ככה, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. תסתכלו על השמיים, תסתכלו על הארץ. לא עולה על דעתם, זה לא בא בחשבון בכלל, של שמיים וארץ לא לעשות את העבודה שהם מחויבים בה. זה לא בא בחשבון בכלל. נו, ואתם, נתתי לפניך מוות, נתתי החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. כמו השמיים, כמו הארץ, גם אתה תעשה את מה שאתה מצווה. השפת אמת שואל על המקום שאלה שרגילים להגיד אותה בשם רב חיים. שפת אמת כיוון לרב חיים, רב חיים כיוון לשפת אמת, לא משנה. אבל שאלה שרגילים להגיד בשם רב חיים, איזה שאלה? שואל עשת אמת, ולכאורה מהי ראיה מהם שאין להם בחירה? שואל עשת אמת שאלה חזקה מאוד, מה הראיה מהשמיים והארץ שגם אנחנו צריכים להיות בסדר? השמיים והארץ אין להם בחירה, אז זה פשוט שהם יעשו מה שהם צריכים לעשות. שמיים יכול להיות לא שמיים? ארץ יכולה להיות לא ארץ? ככה זה. אין לשמיים ולארץ שום אפשרות אחרת להיות משהו אחר. אז פשיטה לגמרי שהשמיים והארץ כל העניין שלהם זה לעשות מה שאומרים להם, אבל יש יצר הרע, זה אחרת לגמרי. מספרים שהאבא של רב חיים כשהוא היה ילד אז הוא היה מאיר אותו. רב חיים כמו כל ילד אהב לשכב עוד מתחת לשמיכה. אני מצטער אם זה מתנגש באיזה סיפור מהצדיקים הקטנטנים שרב חיים היה כבר כשהוא היה ילד, היה קם לוותיקין, אז הסיפור הזה אומר משהו אחר. הוא היה ילד והוא רצה לישון, אמר לו האבא שלו, תסתכל, אתה ישן אבל היצר הרע שלך כבר עומד על הרגליים בכדי להרדים אותך, אז בוא תלמד מהיצר הרע שלך שהוא כבר, הוא קם בחמש לפנות בוקר, הוא כבר התלבש, הוא כבר אכל את הקורנפלקס של הבוקר, והוא כבר מוכן בכדי לעבוד עליך בשש וחצי שלא תקום לתפילה. אז בוא תלמד מהיצר הרע שלך יסגבר כאורי כמו היצר הרע. חייך לו רב חיים מתחת לשמיכה ואמר, אבא, זה לא דומה בכלל. לי יש יצר הרע, בגלל זה אני לא קם. אבל היצר הרע, אין יצר הרע. בשביל זה הוא קם. פשיטה. זה חילוק נפלא. דברים פשוטים. כמעט הייתי אומר שלא צריכים להיות בשביל זה רב חיים. לדברים פשוטים, מה שייך הדוגמה? בא הקדוש ברוך הוא ולוקח את עם ישראל ואומר להם, כמו השמיים כמו הארץ ככה גם אתם תהיו. מה זה השוואה הזאת בין שמיים וארץ לבין בני אדם, אחרי ששמיים וארץ אין להם יצר הרע? מסביר השפת אמת, ואני אומר את זה במילים שלי, ההשוואה היא לא שכמו השמיים והארץ עושים את שלהם ככה גם אתה צריך לעשות את שלך. לא, זה לא מה שרוצים להגיד. מה שרוצים להגיד זה שכשאתה מסתכל על השמיים והארץ, אתה רואה ומרגיש בשמיים ובארץ את היסוד של חוק נתן ולא יעבור. הקדוש ברוך הוא הכניס בתוך הבריאה את זה שכל נברא רוצה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. הקדוש ברוך הוא יסד חוקים בעולם, חוקי טבע, וזה הטבע. אין במציאות ששום נברא יעשה משהו אחר חוץ לטבע שלו. ואומר השפת אמת, וגם האדם הוא חלק מהבריאה. כלומר, גם לאדם יש את החוק נתן ולא יעבור בפנים, פה בפנים, כמו שמיים כמו ארץ. וכמו ששמיים לא יכולים לעשות משהו אחר, גם הבן אדם בעצם בהוויה שלו, מצד הבריאה שלו, מצד הטבע שלו, מצד אלוקים עשה את האדם ישר, האדם לא יכול לעשות הפוך ממה שציווה אותו הקדוש ברוך הוא. זה אדם, והאדם בעניין הזה הוא חלק מהבריאה. כמו ששמיים וכמו שארץ לא יעשו משהו אחר, גם בן אדם לא יעשה משהו אחר. הכה חזינן שהוא עושה משהו אחר. או אז זה כבר היצר הרע והיצר הטוב שיש לבן אדם, זה כבר מלמעלה. כל היצר הרע שיש לנו הוא לא בא מה שנקרא טבולה רסה. זה לא נכון, אל תחשבו ככה. זה לא שבן אדם שולחים אותו לעולם שלנו כאילו לוח חלק, הוא מגיע כמו הציור הזה, כל הפסיכולוגים ככה אוהבים ככה לעשות, באמצע אגו, טבולה רסה, צד אחד יצר טוב, צד שני יצר הרע, הבן אדם באמצע, נבח צריך עכשיו כל הזמן, מטולטלת ככה, יצר טוב, יצר רע. לא, זה בכלל לא ככה. האדם מגיע כמו השמיים וכמו הארץ, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. וכמו שהשמיים והארץ מתנהגים על פי חוק, גם האדם יש לו את החוק. אלא מה? שמה אפשר לעשות? לבן אדם יש גם יצר הרע. אז מה פועל היצר הרע על האדם? הוא פועל עליו שהוא לא ישמע את הקול של החוק נתן ולא יעבור. כשבן אדם לא מחובר אל עצמו, כשבן אדם הוא לא אותנטי, כשבן אדם הוא לא עצמי, כשבן אדם הוא לא קשוב ולא שומע את הקול של החוק נתן ולא יעבור, אז זה הרגע שבו בן אדם חוטא. אבל צריכים להבין שהחטא מנוגד לטבע של המין האנושי, והטבע של האדם הוא הטבע כמו השמיים וכמו הארץ. אין צל של ספק ששומעים פה את האופטימיזם של החסידות, מכיוון ש יהיו כאלו שיצטטו לי את הפסוק, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, והם לא שומעים שהם בעצמם אמרו יצר לב האדם רע מנעוריו. כן, אמנם בנו יצר סוכן, יש פיוט כזה בליל יום כיפור, לברית הבית ואל תפן ליצר. מה אנחנו אומרים כל הזמן? אנחנו מצטדקים לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים סליחה, זה לא אני, זה הילד הרע שבי. וזה אמת, וזה אמת. אמנם כן יצר בנו סוכן, אבל צריכים לדעת שהאדם מצד עצמו, מצד מהותו, מצד טבעו, כמו שמיים וכמו ארץ, לא שייך לעשות נגד הקדוש ברוך הוא חס ושלום. ועכשיו פתאום אנחנו מבינים את הקשר שיש בין חטא האדם וחטא האדמה. וזה מדרש ידוע שהקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע ועץ פרי עושה פרי, אבל האדמה, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע ועץ עושה פרי. מי שלומד אורות התשובה מיד אחרי מעריב מסתבר כבר הגיע לקטע הזה, נכון? פשיטה, אפשר ללמוד אורות התשובה בלי להגיע לקטע הזה, זה א' ב'. מה זה העניין הזה? מה זה העניין הזה של עץ פרי עושה פרי, עץ עושה פרי? האדמה לא הוציאה את הטבעיות שלה, זה החטא. למה אתה לא טבעי? רק תהיה טבעי, תהיה מה שאתה, אתה לא חוטא, אבל תהיה מה שאתה. תקשיב לקול הפנימי שלך, הקול הזה שאומר לך תוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע ועץ פרי עושה פרי. תקשיב. אבל הוא לא מקשיב, כי יש רעש בחוץ. מי אחראי לרעש? היצר הרע, הוא עושה רעש. כל הזמן לוקח את האדם, מבלבל אותו, רק שלא ישמע את הקול הפנימי, את הקול של החיים הפשוטים הטבעיים כפשוטם, שקוראים לו ואומרים לו חיים, חיים, חיים. הוא לא מקשיב, וזה הרגע שבו הוא מאבד את העצמיות שלו והולך אל עץ עושה פרי. ואיפה העץ פרי? למה שינית? למה הלכת אחרת? למה לא היית מה שאתה למען השם? ולכן זה לא פלא, וזה כתוב מפורש, שכשהאדם נענש על חטאו, נענשת האדמה ביחד איתו. ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה. ומה כתוב שם? וקוץ ודרדר תצמיח לך. גוואלד, גוואלד. כשרש"י בפרשת שבוע אומר, כלום ראיתם ארץ שזרעתם אותה וזרעתם חיטים והעלתה שעורים, מה הם היו צריכים לענות לו? ראינו, ראינו יותר גרוע, ראינו ארץ שזרענו אותה חיטים והעלתה קוץ ודרדר היא העלתה. ואז מה הקדוש ברוך הוא יגיד להם? היא גובה. על מה אני מדבר איתכם? על מה אני מדבר איתכם? איך הגיע הקוץ ודרדר לשדה שלך? איך הגיע הקוץ ודרדר? אתה יודע איך הגיע הקוץ ודרדר? אתה לא שמעת אל הקול האמיתי, והאדמה לא שמעה אל הקול האמיתי. כשהולכים נגד הטבע, כשהולכים נגד החוק הבסיסי של הבריאה, אז הכל מתחיל להתקלקל, ובמקום שיצמחו חיטים אז צומח קוץ ודרדר. בטח, נכון, נכון, האדמה לא מקשיבה, האדם לא מקשיב, זה רק כל כך טבעי. מה כל כך פשוט? שמתי זרע של חיטים, שיצמח זרע של חיטים. למה זה לא יכול לעבוד ככה? למה זה לא יכול לעבוד ככה? אולי תסביר לי אתה, בן אדם, שמו אצלך זרע של ואהבת לריח כמוך, למה זה לא יכול לעבוד ככה? למה שמח על חטא שחטאנו לפניך בצרות עין? הרי זרענו אהבת לריח כמוך, צמח על חטא שחטאנו לפניך בצרות עין. איך יכול להיות? בן אדם לא מרגיש את מה שזרו בו. זה אומנם כן, יצר בנו סוכן, אבל זה כל העולם ככה, זה משפיע על כולם. היעדר הטבעיות הזאת הבסיסית של שמיים וארץ. ומכאן אנחנו שומעים גם כן בדור המבול, כתוב כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. אומרים חז"ל, מה זה כי ישחית כל בשר? מין נזקק לשאינו מינו. היו זורעים חיטים והייתה מצמחת זונים. שימו לב, מה הסמל של דור המבול? ישחית כל בשר, ואומרים לי שמשהו קרה. מה? מין נזקק לשאינו מינו. החתול הולך אצל הכלב, הכלב הולך אצל הגמל. מה הולך כאן? בסדר, משהו התקלקל, משהו התקלקל. אבל אתה עושה מזה כזה עסק גדול שהקדוש ברוך הוא אומר כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ? והתשובה היא כן. אם מין נזקק לשאינו מינו, אם זורעים חיטים ובמקום שיצמחו חיטים צומח זונים, פירוש הדבר שהטבעיות של העולם התקלקלה. כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ, אין הקשבה לקול הפנימי הטבעי של חוק נתן ולא יעבור. עבודה שלנו כבני אדם היא להוציא את הקול הפנימי הזה, את הקול הטבעי הזה, להוציא אותו מן הכוח אל הפועל, להתקרב עד כמה שאפשר לנקודת האין בחירה, עד כמה שאפשר להגיע למקום שבו זה לא עומד בכלל לבחירה. אחד הסיפורים הנוראיים שקשורים עם ראש השנה זה הסיפור על רבי אמנון ממגנצה, והסיפור על הפיוט נתן את תוקף. מה הייתה שם הבעיה? הבעיה הייתה שכשההגמון בא אליו ואמר לו אם הוא מוכן להיות נוצרי, אז הוא אמר שהוא צריך 3 ימים כדי לחשוב על זה. גוואלד, אתה צריך 3 ימים בשביל לחשוב על זה? לאן לקחת את נקודת הבחירה שלך? על מה אתה צריך לחשוב? על מה? על מה? אם מישהו היה בא אליך עכשיו ושם פה על השולחן אקדח טעון עם כדור בפנים והיה אומר לך תירה בעצמך, היית אומר לו שאתה צריך לחשוב על זה 3 ימים? אז איך קרה שבאים אליך ואומרים לך שאתה צריך להחליף את האמונה שלך באיזה יוסל אחד, ואתה אומר שאתה צריך לחשוב על זה 3 ימים? על זה העניש את עצמו רבי אמנון ממגנצה. על זה הוא העניש את עצמו, על זה הוא בא אל עצמו בטרוניה. למה הייתי צריך 3 ימים? איך הייתה לי נקודת בחירה בכלל? השאיפה שכל אחד ואחד מישראל יהיה לו את ההרגשה ביחס לעבודת השם, הרגשה כל כך טבעית וכל כך אינטואיטיבית וכל כך פנימית, עד כדי כך לא שייך בכלל, לא שייך, זה לא בנקודת הבחירה. אם ראיתם שמיים וארץ, תסתכלו על השמיים וארץ ותראו מה זה נקודת הבחירה. וזה כמובן וכמובן שמתחבר אל מה שהרב כותב על הפסוק צדיק באמונתו יחיה, שהאמונה אצל הצדיק זה כמו רגש החיים אצל כל בן אדם. כל בן אדם שאתה בא אליו אתה שואל אותו על החיים שלו, אין לו שום שאלות, אין לו שום ספקות. חיים, תסלח לי אדוני, אתה חי? רק רגע, נראה לי שכן. עד מה? שייך? פשיטה. צדיק באמונתו יחיה, פירוש הדבר שהצדיק מרגיש את רגש האמונה כרגש אינטואיטיבי, כרגש טבעי, כרגש שלא שייך בכלל מציאות אחרת. זה מדהים. אני רוצה לצטט דברים שאמר אלי ויזל. הוא אומר, אני אומר שיש לי אמונה פצועה, אבל היא אמונה. אני פשוט לא יכול להתגרש. אני פשוט לא יכול. זה כמעט לא עניין של רצון. מדהים, איזה הגדרה. זה לא עניין של רצון. לא יכול. המפקד אין לו רוצה. אני לא יכול. לא, זה אתה לא רוצה. לא, זה לא שאני לא רוצה. זה שאני לא יכול. והפעם זה לא תרגיל בין אישי בסירוף פקודה, אלא זאת אמת צרופה. אני לא יכול. זאת המציאות. זה לא נושא שעומד לבחירה בכלל. כיוון שכך, אנחנו מבינים עכשיו את מה שכל בכל פסוקי התורה בפרשיות האחרונות אנחנו מוסיפים, ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. עכשיו הפשט, מה שכל אחד מסתבר מבין, מה זה ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע? הפשט הוא שהקדוש ברוך הוא בא אלינו ואומר לנו, תשמע, אני נותן לפניך את הטוב ואת הרע. אם תבחר בטוב, אז ממילא תבחר גם בחיים. למה? כי מי שעושה דברים טובים, אז הוא זוכה לחיים. אם תבחר ברע חס וחלילה, אז זה יהיה מוות. כי העונש על מה שעושים דברים רעים, זה מוות. אז ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. חיים בשביל דברים טובים ומוות בשביל דברים רעים. אז למה הפסוק ממשיך ואומר אחר כך ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך? מה היה צריך הפסוק להגיד? ובחרת בטוב למען תחיה אתה וזרעך. מה זה ובחרת בחיים? אלא שלא זה הפשט, מוריי ורבותיי. הפשט הוא רנתתי לפניך את החיים ואת המוות. תגיד לי בן אדם, אתה אוהב חיים? אתה אוהב חיים? זה מושך אותך לחיות? זה בשבילך דבר שהוא וואו, חיים? כן, זה הטוב. זה אותה ההרגשה, זה אותה הרגשה, הרגשה של חיים והרגשה של טוב והרגשה של רע והרגשה של מוות. זה אותה הרגשה, זה לא שכר ועונש, זה זה. אם אתה אוהב חיים, אתה אוהב את הטוב. אם אתה אוהב את הרע, אתה אוהב את המוות, אתה מתאבד. זאת ההרגשה הטבעית, האינטואיטיבית, שצריכה למלא את חדרי לבבו של כל אחד ואחד. ולכן אומרת לנו התורה, איי, 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 ובחרת בחיים. אתה רוצה לחיות? אתה רוצה להרגיש הרגשה של חיים? תבחר בחיים. תבחר בטוב. זה זה. זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים, וכותבינו בספר החיים, למענך אלוקים חיים.